אז יש לנו, אני מבין ששבוע הבא, אני מבין שיש שיעור משהו לקראת הגדה שאני אשמח להשתתף, והיום אני רוצה לדון על מזמור קד וקה והמשך ספר רביעי. בעצם תכננתי להגיע ליום העצמאות, שביעי של פסח ביום העצמאות, רציתי להגיע לק"ז, שזה תחילת הספר החמישי. ק"ז אומרים אותו בשביעי של פסח וביום העצמאות, וכמובן זה מאוד רלוונטי, השיעורים לחיילים, למצבנו הקשה בישראל, וזה מאוד מתאים, אבל אני לא בטוח שאני אספיק. אני השתדלתי להיכנס לעומק בשיעורים, ולא להישאר בשטח ולרוץ. יש המון דברים יפים. עכשיו אני בהתלבטות ואני מסכם מה אני חשבתי ולמסקנה שאני רוצה להגיע. כדי שנגיע לק"ז, לפחות במבט על, חשבתי לתת היום סקירה על קד עוד כמה דברים, ואחר כך לראות איך שלושת המזמורים הבאים מתחברים. וזה נושא מאוד מאוד מעניין, ולא ניכנס עמוק לסוגיה, לפרטים, למקבילות, ויש הרבה מה להגיד, אבל כמו בהרבה מזמורים, אתה יכול להישאר בשטח ולראות נוף מאוד מאוד יפה איך הדברים מתחברים, ואפשר לצלול עמוק. ואני מעוניין לצלול עמוק, אז היום מה שמתכנן לעשות, לתת סקירה מסוימת על המזמורים כולם, כדי לחזור אליהם אחר כך גם לק"ה וגם לק"ו וק"ז. אני אראה לכם את המצגת, אנחנו קבוצה קטנה, אז אתם מוזמנים עוד יותר לשאול ולדון, אם זה מקובל עליכם, גם תוך כדי שיעור, שזה יהיה יותר אינטראקטיבי. השקופית שהעסיקה אותי הרבה זמן, זאת השקופית הזאת. לא, אני אראה קודם כל את זאת, הידועה. כל הספר הרביעי זה השיקום מהמשבר בספר השלישי, זה עובד יפהפה. זה שיא המשבר, זה פרק פ"ט. אחר כך באה תפילה למשה, איש האלוהים, במזמור צדי, והוא מוציא אותנו ב-17 מזמורים של הספר הרביעי מהמשבר המתואר ב-17 מזמורים של הספר השלישי. סימטריה מדהימה, וזה הציר של כל הספר. פ"ט צדי is the dramatic change של כל הספר כולו. וממזמור צדי, תפילה למשה איש האלוהים, עד לפה מדובר על שיקום ברמות שונות. ודיברנו על זה בשקופית הזאת, שחז"ל אמרו את זה כל כך יפה, מכאן עד כאן שמעתי, מכאן ואילך חשוב לעצמך או פשור לעצמך. וניסיתי להראות מה שחשבתי לעצמי ומה שניסיתי למצוא פשרה, את הפתרון לעצמי מתוך המזמורים, והדברים מופלאים ונהדרים. אנחנו ראינו בשיעורים ממזמור צדי את היחידה הזאת, התעכבנו מאוד על צדי ב', קבלת שבת, ראינו שדוד המלך חוזר בק"א, דוד המלך ממשיך בק"ג, דיברנו על ק"ב באמצע, המשורר, הבן אדם הפשוט, האזרח הפשוט, בק"ג וק"ד קשורים. כיוון שהייתה הפסקה ארוכה, תרשו לי לחזור על זה קצת, כדי לראות איזה רצף יפהפה יש. לקראת סוף הספר הרביעי, עם ישראל מבקש לחזור לארץ ישראל, ועם ק"ז מתחיל הסימפוניה של שיבת ציון, שאתם רואים פה, אני לא אפרט פה, הספר החמישי הוא כל כולו פרוגרמה ציונית יוצאת מן הכלל, מק"ז עד לסוף. על זה אני לא רוצה לדבר. ופה המקרא עושה משהו מדהים. שלושת המזמורים קה, קו, קז, הם שלישייה, a triad. והשלישייה הזאת עובדת בתרגום, במינוח של הגל כתזה, אנטיתזה וסינתזה. אז אני לא בטוח שדוד המלך הכיר את הגל, וגם לא נראה לי שהגל, שהוא אמר את זה, למד את קופי קופו קופזיים. אז אם ההגדרות ממש מדויקות או לא, אני מטיל בספק. אבל יש מתח. שלושת המזמורים האלה מתפקדים כאין אמירה מסוימת, אמירה נגדית, ואמירה שמחברת את זה, משלבת את זה. וזה מאוד משמעותי, האורך שלהם אותו הדבר. אני חשבתי, כיוון שתהיינה הפסקות גדולות, תהיה הפסקה גדולה עד שנעסוק ונמשיך ללמוד, פסח והגדה הכנה לפסח, אז חשבתי אולי זה נכון לתת כמה אמירות כלליות, ואם תרצו לקרוא ולקרוא ולקרוא, זה הרי החלק הכי טוב בשיעור, שאחרי השיעור, אם אתם משקיעים זמן לקרוא ולקרוא ולקרוא, לא 100 פעמים, אלא 101 פעמים, אני חושב שתראו את זה. כשקוראים הרבה ומחפשים. אז מה ראינו? זה, אני רוצה עכשיו לנסות לנסח את זה, וזאת מבחינתי עבודה מאוד משמעותית. אני בעצמי עובד על מקבילות, מחפש, מנסה לראות איך אבן קשורה לאבן השנייה, ועוד אבן לאבן השנייה, ובצורה כמעט מיקרוסקופית. ואחר כך אני צריך לעמוד קצת אחורה, ולהתרחק עוד יותר, ולראות, אז מה קורה? אני רוצה עכשיו להתחיל אחרת. אני מספר לכם מה קורה, ואתם אחר כך תקראו את זה מקרוב את הפסוקים, וצריכים לחזור את זה עוד ועוד ועוד. אחרי שמדובר במזמורים צדיהי ועדקוף, מלכות השם חוזרת, מזמור קוף א' מוקדש שוב לדוד המלך. ודוד המלך מתאר פה, אני רוצה בית של אנשים ישרים, של אנשים הגונים, ואני רוצה לנקות את בית השם. אני רוצה לנקות את ירושלים, לא את בית השם, את עיר השם, ואני אקרא תוך כדי כמה פסוקים. אם אני אביא עכשיו כל הזמן את המצגת של המזמור, מרוב פסוקים לא נראה את הסיפור. במזמור קוף, המשורר אמר, את מי הוא רוצה שיהיה בתוך הבית שלו, והוא ביקש לראות בבית שלו, אסכילה בדרך תמים, ומתי תבוא אליי את הלך בתום לבבי בקרב ביתי. זה מה שקורה במזמור קוף. ובמזמור קוף הוא ביקש לתקן את הרשעה מהעולם. לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה, דובר שקרים לא יקום לנגד עיניי, ואז הוא מבטיח לא רק בקרב ביתו, הוא רוצה לעשות תיקון עולם, הוא רוצה לעשות תיקון עולם בירושלים. והוא מבטיח לבקרים עצמית כל ראשי ארץ, להחריט מעיר אדוני כל פועלי אב. וזה התיאור, דוד חוזר כחול, כתר מלכות, והוא חוזר. ואנחנו עכשיו רואים בקוף ב' תיאור שונה לחלוטין. היהודי הפשוט שחוזר מהגלות, שהצלקת של הגלות כואבת לו, הצלקות כואבות לו, והוא בא עם כאב עמוק. פרק קב מתאר את התפילה לעני כי יעטוף, כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. והוא מתאר את הגלות. והוא אומר, ואתה תקום תרחם, הוא אומר, ואתה השם, ואתה השם לעולם תשב, זכרך לדור ודור. מזמור קב מתאר את האדם הפשוט שחוזר. אז מה קורה בקוף א' וקוף ב'? דוד חוזר, קוף א', אבל דוד לא חוזר לבד, העם חוזר. דוד חוזר להחזיר את המלכות, קוף ב' חוזר, קראנו את המזמור, והוא מתאר את הבן אדם שחוזר לארץ ישראל אחרי שנות גלות. כי אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד, זה קוף ב'. והוא מתאר שם שכל העולם יבוא, העמים יבואו, כולם יעבדו לעבוד את השם, בהיקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם. זה קוף ב', והוא מתאר שם את כל העמים באים לירושלים, והוא מסכם שם, איזה יופי, פעם היינו בצרה צרורה, היינו בצרה צרורה בגלות, מזמור עין ת', ועכשיו הוא אומר לשמוע ענקת אסיר לפתח בני תמותה בקוף ב'. דיברתי על המקבילה של קוף ב' עם עין ת', היינו עמוק בגלות במזמור עין ת', כאשר במזמור עין ת', מרוב צרות באו גויים בנחלתך, ובמזמור עין ת', אמר, אני קורא עין ת' י', למה יאמרו הגויים איי אלוהיהם, יוודיו הגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך, והוא מתפלל מתוך מצוקה בעין ת', תבוא לפניך ענקת אסיר כגודל זרועך, הותר בני תמותה. הוא מבקש על ענקת אסיר ועל בני תמותה. במזמור קב הוא אומר, או יופי, אכן השם שמעת לשמוע ענקת אסיר, לפתח בני תמותה. בני תמותה וענקת אסיר מופיע בכל המקרא, רק בקוף ב', המצטט את עין ת'. אז אם כן, קוף א', המלך, וקוף ב', זה היהודי הפשוט. ודיברנו שם הרבה דברים לעומק, זה מזמור מאוד מאוד מעניין וקיומי, ואז בא מזמור קוף ג', זאת הסיבה, סליחה, ששמתי את קוף א' וקוף ב', עם זה ביחד. אתם רואים פה את החיבור. ואחר כך בא מזמור קוף ג', שהוא מהלל ברכי נפשי את השם, וקוף ד' פותח בברכי נפשי את השם, קוף ג' חותם בברכי נפשי את השם, וקוף ד' גם חותם בברכי נפשי את השם, בתוספת הללויה. וזה סימנים מאוד מאוד מרשימים. אני מעלה את זה עוד פעם, כי אני חושב שזו שקופית שמראה את שבעת המזמורים במבט על. צריכים לצלול במבט על, כל הזמן לעלות ולרדת. בקוף ג' זה לדוד, ברכי נפשי את השם בהתחלה פעמיים, ברכי נפשי את השם בסוף, והוא מזמין את כל העולם, ברכי נפשי את השם, ברכו השם, ברכו השם, ברכו השם. הוא בעצם בקוף ג' מדבר אל עצמו, על ההצלה של עצמו. אם במזמור קוף ב' האדם הפרטי תיאר את הגלות ואת הגאולה לעם ישראל, במזמור קוף ג' הוא מתאר את הגאולה, את השחרור ואת ההודעה ברכי נפשי את השם, אבל בעיקר באופן פרטי. בא מזמור קוף ד' ועושה מעבר מאוד יפה. סוף מזמור קוף ג', ותכף נראה את המילים, הוא אומר, אני עובד על עצמי, ברכי נפשי את השם. זה תהליך נפשי. כשאני אומר תהליך נפשי, זה it's a spiritual process, נפשי. אבל כשהוא אומר במזמור, ברכי נפשי את השם, זה אומר הנפש שלי. והוא עובד עם עצמו בקוף ג'. מי? דוד. דוד הוא הדוגמה האישית לכל אחד מה קורה בנפשו, מה התהליך הנפשי של נפשו. והוא חושב בצורה חיובית. הוא מתחיל במקום קוף ב' לתאר את המצוקה שלו והגאולה, הוא רק מברך, ברכי נפשי את השם, ברכו השם. אבל זה בעצם נשאר, גם כשהוא פונה לרבים, משהו מאוד אישי. ועכשיו בא מזמור קוף ד' ומתאר שכל העולם הוא יפה. העולם שוב שווה. מזמור קוף ד' זה עולם מושלם. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. העולם שוב שווה. העולם שווה לחיות בו. העולם ראוי לתקן אותו. לעולם יש עתיד. העולם דורש תיקון. סוף מזמור קוף ד', מי שיש לו את הספר בידו, הוא אומר, ברכי, הוא מתפלל ואומר, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. דהיינו, יש לנו פה, שרציתי להראות פה, עקביות מדויקת של קוף ג' וקוף ד' להראות את הזהות שלהם. ברכי נפשי את השם, ברכי נפשי את השם. ואחר כך ההללויה שסיים את קוף ד' זה כמו שתפירה. וזה הטכניקה של הפרשנות ההקשרית. זה תופר מזמור למזמור, תופר כמה מזמורים ביחד. ויש תפרים במקומות שונים. תראו איזה יופי זה פה, דיברנו על זה, אבל אני רוצה להראות את זה עוד פעם, ולהעמיק יותר, בצורה יותר משמעותית. ואז בסוף קוף ד', ועוד מעט נראה את הכישורים של קוף ד' קדימה, וקוף ג', של קוף ד' אחורה, עם קוף ג' וקוף ד' קדימה עם קוף ה'. מזמור קוף ה' ממשיך את הרעיון. איפה הוא ממשיך אותו? אם זה היה עוד פעם התהליך הנפשי של המשורר, דוד המלך, בקוף ג', זה עכשיו כל העולם חוגג איתו. דוד המלך הדליק את כולם. במזמור קוף ה' הוא פונה לעולם. הוא לא רק הדליק את העולם, הוא פונה לעמים. וכשהוא אומר בקוף ה', הודו לאדוני קראו ושמו, הרי זה ציטוט, אני עכשיו לא יכול להיכנס לזה, ואני מקווה שלא, אני לא שופך יותר מדי פרטים, אני מנסה לספר את הסיפור בלי המקבילות. הודו להשם קראו ושמו, מי שיש לו תנ"ך ביד, זה ציטוט מילולי מספר ישעיהו י' ב'. בישעיהו אני מדבר על הפסוק הזה, הודו לאדוני קראו ושמו, בישעיהו י' ב' נאמר בדיוק הפסוק הזה. אני קורא, מי שיש לו תנ"ך ביד, אני קורא ישעיהו ושפתם מים בששון ממעייני הישועה, ואמרתם ביום ההוא, הודו לאדוני, קראו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו. הזכירו כי נשגב שמו. וזה ההודעה של ישעיהו הנביא. בא תהילים ואומר, הגיע הזמן להודיע את הבשורה לעולם. אני מקשים את ישעיהו, וזה ישעיהו הראשון, ישעיהו פרק י' ב', וכך הדברים מתגלגלים. לפני שאני עכשיו מתחיל לדבר על קוף ה', קוף ו', קוף ז', אני רוצה להראות לכם עוד פעם, מה שהראיתי, אבל לפעמים רואים מקבילה, בהקשר אחר, אז היא תופסת יותר משמעות. סוף קוף ג' מדבר על הנפשי של המשורר, ברכי נפשי את אדוני וכל קרביי את שם קודשו, ובסוף הוא אומר בפסוק י"ט עד לסוף, השם בשמיים נכין כיסו ומלכותו בכל משלה, והוא פונה לכולם, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושי רצונו, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ברכו השם כל צבאיו, משרתיו עושי רצונו, והוא מזמין את כולם. מה פירוש הוא מזמין את כולם? הוא כבר שכנע את עצמו, ברכי נפשי את השם, הרי זה דוד. אבל עכשיו הוא פונה למלאכיו של השם, שהם ישמעו כל דברו, לצבאיו, למשרתיו, לכל מעשיו, בכל מקומות ממשלתו. מתרחש אצלו משהו חזק מאוד, בוער אש בעצמותיו. אבל עכשיו מה שעובר עליו ברכי נפשי את השם, הוא מזמין את כולם. הם עוד לא שם. זה משהו עדיין אצלו עם הזמנה כלפי חוץ. מה קורה בקוף ד'? זה כבר לא דוד. במקום דוד, כל אחד פה. המחיקה של דוד היא משמעותית מאוד פה. לא מדובר על לדוד ברכי נפשי את השם. בקוף ג' דוד הדליק אותם. כמו שאומרים כל יום בפסוקי דזמרה ובשירי דוד עבדך נגדלך ונהללך. אנחנו שומעים את דוד, הוא מדבר אלינו, אנחנו מפנים ואנחנו מתגייסים, אנחנו מצטרפים ואנחנו שרים ביחד. דוד בקוף ג' מדבר על ברכי נפשי את השם, אבל הוא עובד עם עצמו. הוא מזמין אחרים, אבל הוא עובד עם עצמו. אם תסתכלו בקוף ג', בהתחלה, ולא הספקתי להכניס פה את כל ה... לא יכולתי להכניס לטקסט של ק"ג את המשך הפסוקים, אבל הם משמעותיים מאוד. ברכי נפשי את... לדוד ברכי נפשי את השם, בכל קרובה את שם קודשו. ברכי נפשי השם, אל תשכחי כל גמוליו. בק"ג הוא חושש שהוא ישכח את כל גמוליו. לא, 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 תהיה כנה עם עצמך, תהיה אמין לעצמך, תהיה כנה כלפי השם, תבנה את עצמך בקוף ג', כל הצרות תתגבר עליהם. זה מעין תהליך טיפולי, מעין תהליך שקריאת הפסוקים מקדמים את הקורא, מוצאים אותו ממשבר לקראת תפיסה יותר חיובית, גישה יותר חיובית. אבל בקוף ג' הוא עדיין אומר, אל תשכחי כל גמוליו. תזכיר, תזכיר, ועוד, 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 ואז תפנה גם לכל העולם. במזמור ק"ד זאת מוזיקה שונה לחלוטין. זאת מוזיקה שהיא כל כולה, וואו, איזה יופי העולם. וואו, איזה מרבו מעשיך השם בכל העולם. והוא רואה את כל מה שהוא ביקש לראות בק"ג, בקוף ג' הוא שכנע את נפשו לראות, בקוף ד' הוא כמו על, הגיע לראש ההר, לטופ, והוא מרחיב את האופקים שלו. ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. אתה לובש משהו. ואני כתבתי, אמרתי וכתבתי השיעור הקודם, עסקנו בקוף ד', מזמור ארוך, שלא הצלחתי להגיד כל מה שרציתי, הוא ארוך מאוד, אני ממליץ עוד פעם לקרוא את מאמרו הנפלא של מאיר וייס, והוא רואה הוד והדר שהשם לובש. עוד מעט נגיע לפסוקים האלה, למושג לבש. עוטה אור כסלמה, האור שהתחיל את בריאת העולם, הוא כמו הסמלה של השם. נוטה שמיים כעירייה, אתה רואה את השם, עולה המלך בשדה שאתה מסתכל על הבריאה. והמים, וראי הראיתי פה עד כמה שני המזמורים האלה מקבילים מאוד מאוד מאוד. ופה לא חייבים לראות את כל הפרשנות ההקשרית של כל הספר, אולי מי שלומד 10 שנים הוא רואה את זה, אבל פה יש דברים פשוטים מאוד שגם מי שרק עוסק בשני מזמורים, הוא רואה ששני המזמורים פותחים בברכי נפשי את השם, וגם חותמים בברכי נפשי את השם. הוא רואה עוד דבר נפלא, הוא רואה שאתה פונה לשמיים, פה ושם. אתה פונה אחר כך למלאכיו, פה ופה מלאכיו. אתה פונה באותו סדר למשרתיו, מילה שמופיע במקרא רק פה, לכן שמתי משבצת אדומה, והיא מופיעה רק פה. ומעשיו מופיע כמובן, במעשיו מופיע מעשיך, מעשיך, מעשיו. יש התכתבות כל כך יפה. מה המשמעות של זה? אסור לנו להסתפק, ואני נוטה לעשות את זה, וואו, תראו מקבילה ועוד מקבילה, וזה מופיע א', ב', ג', ד', א', ב', ג', ד', שוין, הכל ברור. בואו ננסה לחשוב מה המשמעות. אם בסוף נזמור ק"ג, מפסוק י"ט עד לסוף, הוא בעיקר פונה אל נפשו וכל קרובי את כל קרבי את שם קודשו, שהוא חלילה לא ישכח ואל תשכחי כל גמוליו, הרי הוא פונה רק לעצמו ומזמין את העולם. הוא בדיכאון של ק"ב, אבל הוא רוצה לא לשכוח את הדבר החיובי, ופונה, מסתכל לשמיים, ולמלאכה ולמשרתה ולמעשה. אבל הוא יודע שזה משהו משלו. דוד, ק"ג, בא ק"ד, ואיפה שק"ג סיים, ק"ד ממשיך. זה טון שונה לחלוטין. כבר לא כל קרובי את שם קודשו, ואל תשכחי כל גמוליו של ק"ג. זה השם. השם, אלוהי גדלת מאוד, מופיע בפסוק א', השם בשמיים מכין כיסאו במזמור ק"ג, הופיע רק בסוף, והוא עכשיו לגמרי לגמרי פונה אל השם, והוא מתלהב מהבריאה שממשיכה, ובעצם ממשיך באותם ניסוחים. אז המקבילות האלה רבי משמעות, שהוא לגמרי פונה, משנה את האופקים שלו, וגם משנה את הטון. זה התלהבות בבריאה. לבריאה יש עתיד. בקוף ג' הוא אמר, לי יש עתיד. מה הוא אמר במזמור קוף ג' בהתחלה? הסולח לכל עווניכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המעטריכי חסד ורחמים, המזביע בטוב אדייך, תתחדש כנשר נעורייכי. קראתי תחילת קוף ג', הוא מדבר על ההתחדשות שלו במזמור קוף ד', העולם מתחדש. והוא המתחדש בקוף ג', משתלב בעולם שמתחדש בקוף ד'. אז פה, אפילו מי שלא רואה את הפרשנות ההקשרית של כל הספר, כי חייבים לחבר אבן לאבן, מזמור למזמור, ב-150, וזה הרבה עבודה, וזה בדיוק המחסום שלא ראו את זה, לחבר את קוף ג' לקוף ד', לא צריכים להיות סופר חכם. הדברים ברורים פה מאוד מאוד מאוד. רק תסתכל ותשים לב, יש פה כישורים. בדיוק אותו הדבר מופיע לא רק בכניסה לקוף ד', גם ביציאה מקוף ד' למזמור קוף ה', וזה באמת דוגמה יפהפייה. ואולי אני צריך להוסיף על זה עוד מקבילה שלא שמתי פה. השירה בסוף מזמור קוף ד', הוא מדבר עם עצמו, מה המסקנה שלי שאני רואה את העולם. אני רוצה לשיר, אני רוצה הזמרה, אני רוצה ששיחי יערב עליו שיחי, אני רוצה אשמח באשר. זה הארבע שלבים של מזמור קוף ד' בסוף. והוא אומר, העולם הזה זה לא רק עולם יפה של קודש בריחו, זה עולם יפה של השם שאני חייב לתקן. ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. בדיוק אותם מושגים מופיעים גם בסוף, בתחילת מזמור קוף ה', באותו סדר בדיוק. ראיתם את זה? אותו סדר? שירו, השירה שירו, הזמרה זמרו, לשון יחיד שיחי שיחו, לשון יחיד אשמח, ישמח לב מבקשי השם. הוא לא רק נדלק לבד, אני והבריאה היפה, עכשיו הוא מפעיל את הבריאה. הוא פונה לעמים, כפי שאמרתי, פסוק א' זה ציטוט מישעיהו י"ב ד', והוא רוצה לתקן את העולם לפי חזון ישעיהו. והוא פונה לכולם. כשהוא אומר, התהללו בשם קודשו, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, אנחנו לא נעבור היום על כל קוף ד', אבל אני רוצה להעיר הערה מאוד משמעותית, אני חושב, שמזמור קוף ה' רוצה להגיד. הודו להשם, אני מודה להשם. אני קורא בשמו. הללויה בסוף קוף ד', אני מהלל את השם. כשאתה אומר במזמור קוף ה', פסוק ג', התהללו בשם קודשו, קורה משהו מאוד מאוד מעניין. כשאני מתהלל בשם קודשו, מי האובייקט של ההלל? לא השם, הללויה. אני מתהלל כשאני מהלל את השם. וזה מופיע בכמה מקומות, שלהתהלל, אם אני עוסק בהלל להשם, אני בעצם מתהלל בעצמי. ובמזמור למד דלת, אתם, אנחנו רואים את זה מאוד יפה, אני קורא מזמור למד דלת, אבכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. כשאני אומר תמיד תהילתו בפי, אני עם הפה שלי תמיד מהלל. אבל הפסוק הבא בלמד דלת אומר, באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. הנפש שלי לומדת להתהלל לא להלל את השם, אבל אני משתדרג שאני מהלל את השם. מה משמעות הדבר? זה רעיון לא לשוני ודקדוקי, זה קיומי. אם אני מהלל את השם, וזאת הרי הפעולה של ספר תהילים, אם אני מהלל את השם, אני מתהלל. ובמזמור קופי הוא מתהלל. מה פירוש המילה מתהלל? על זה יש לנו כמה פסוקים בירמיהו פרק ט' בסוף. אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו. אל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל. השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד ומשפט. וכולי. להתהלל זה אומר, אני מוצא את המיוחד שלי, מה שראוי להלל של עצמי. שימו לב איזה יופי מה שקורה. אם אני מבקש, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה, אני בעצם צריך להוסיף פה עוד מקבילה, ולהגיד, אנוכי אשמח בהשם, איך אני אשמח בהשם? על ידי זה שאני מהלל את השם, הללויה, ואני קורא לכולם להלל את השם, אני בעצם מזמין את כולם לא רק להלל יה, אלא התהללו בשם קודשו. אז תרשו לי, as we talk, להוסיף פה את המקבילה הזאת, היא לא בסדר מדויק כרונולוגי, זה אחרי זה, אבל זה ההתהללו פה, אני מתהלל. ופה יש עוד תופעה מאוד מעניינת, שאם ראינו את זה, אוקיי, שיחו, ועכשיו בא ההללויה, בא להתהללו. אם אמרת בהתחלה, הודו לשם, קראו בשמו, אני קורא בשם השם, הודו להשם. אבל כשאני מדבר להתהלל בשמו, ישמח לב מבקשי השם, אני מתהלל בשם קודשו. זה לא בשמו, אלא בשם קודשו. אם אני מתחבר לזה, ואני רואה את הקדושה, וזה משפיע עליי, כי אני מתהלל על ידי קריאת הללויה, הרי ההלל לשם השם משבח אותי שאני בעצמי יותר מהולל, אם אני מהלל, אני מהולל, וזה ביטוי של שם השם, של שם קודשו, זה השפיע עליי. אז פה נכנסתי לכמה מקבילות, שגם מאוד משמעותיות, אני חושב, בין קוף ד' לקוף ה', וראינו שהמקבילות סופר חזקות, אבל זה בעצם אנחנו ראינו דבר מאוד מאוד חשוב, מה קורה במזמור קוף ד'. מזמור קוף ד', התיאור של הבריאה, זה לא רק תיאור יפה מאוד, יש הרים ויש עננים ויש שמיים ויש נחלים והרים ויעלים ושפנים. לא, לא, לא. האדם אוהב את הבריאה. האדם ראוי לבריאה. האדם משתלב בבריאה, האדם מתקן את הבריאה. והוא מתחבר, ותורם לבריאה להיות בריאה יותר טובה. הוא מתהלל, הוא אומר הללויה, והוא בעצמו נהפך כחלק של הצוות. ואת זה רציתי להראות במקבילות שדיברנו עליהם פעם אחרונה, סליחה. שנכון שהזכרתי אותם מאוד מהר, שאלתי למה במזמור ק"ד, מתואר מצמיח חציר לבהמה ועשף לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. התיאור שבן אדם עובד עדי ערב, כמו ויהי ערב ויהי בוקר, הוא יוצא בבוקר והוא חוזר, הוא לא כזה חלק של הבריאה. מי שמסתכל על הבריאה מה עין של סטליט, הוא רואה הרים, הוא רואה שמיים, הוא רואה ים, יבשת, הוא רואה דברים גדולים. למה הפוקוס על בן אדם שיוצא לעבודה? עבודת האדם. כי האדם הפעיל הוא חלק של הבריאה. יותר מאשר בבראשית ב'. בבראשית ב' וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, עוד לא היה, וכל עשף השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. מזמור קופדלת אומר, כן, כן, האדם פה. האדם הוא חלק אינטגרטיבי של הבריאה. האדם לא רק חלק אינטגרטיבי של הבריאה, הוא בן אדם שיכול להוביל את הבריאה, לתקן אותה ולעשות אותה למקום טוב יותר, לתיקון העולם. זה מה שעולה מתוך המקבילה הזאת. ולכן רציתי להדגיש את זה. עכשיו אני רוצה... כן.
I think what you're describing is the evolution of Adam 1 into Adam 2.
Yes. You call it Adam 1, Adam 2, quoting Rav Soloveitchik. וזה בהחלט נקודה מאוד מאוד מעניינת. אני רוצה לציין, הראשון שדיבר על אדם 1, פרק א' ופרק ב', היה הרמן כהן, שדיבר על זה בפרוט רוט, והרב סולובייצ'י כנראה לקח משם. אבל מה ההבדל בין פרק א' לפרק ב' בבראשית? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה האוניברס, האוניברסום.
He's not communicating.
הוא לא מתקשר. עכשיו, אם אתה אומר שהוא מתקשר, הרי יש לנו פה מקבילה מרתקת, סופר מרתקת. הוא נכנס לדיון עם האדם, ושימו לב, אולי דיברנו על זה בקיצור פעם שבוע שעבר, אבל זה דורש חזרה עוד ועוד ולהפנים את זה. אם במזמור קופד נאמר, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויאשנו, אני קורא פה, הרי הניסוח בהרים ויאשנו מופיע בדיוק ככה במזמור קמ"ד, דוד מתקן את העולם על ידי מלחמות, ושם בסוף המזמור, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, הוא מתקן את עם ישראל. בהרים ויאשנו מופיע במקרא רק בשני מקומות האלה בתהילים, ומופיע במתן תורה. הוא מתקשר עם הבריאה. מזמור קד זה לא תיאור של הבריאה, זה תיאור של האדם בבריאה, ותיאור של האדם בבריאה שיכול להתחבר עם בוראו. ולכן זה שונה לחלוטין מאשר תיאורים אחרים. אני קורא פה את הסוף של מזמור קד, ופעם אחרונה אמרתי אולי יותר מדי בזלזול, אבל אותו חוקר שרצה להעיף את הפסוקים האלה מסוף המזמור, כי זה תוספת יותר מאוחרת, הוא לא הבין על מה מדובר במזמור. כולם אליך יסברו לתת אוכלם בעיתו, כולם תלויים בך, תפתח ידך יסבעון טוב. אם אתה לא שם, יבהלום, תוסף רוחם, יגבעום, כמו בבראשית, ואל אפרם ישובום. לכן רצוי שתשלח רוחך, והם יבראום, ותחדש פני האדמה. שימו לב איזה יופי, תחדש פני אדמה. במזמור הקודם ראינו, במזמור הקודם ראינו ברשימה היפה של הסולח לכל אבונכי, ראינו גם התחדשות, לא של פני האדמה. ראינו שם במזמור קג פסוק ה', המשביע בתוף עדייך תתחדש כנשר נעורייכי. זה מה שרציתי להראות פה, סליחה. שם נאמר, המשביע בתוף עדייך, אני אישית, אבל במזמור קד זה לא אני משביע בתוף, אני אישית, ואני מתחדש כמו נשר, זה העולם מתחדש כמו נשר. כל העולם, כל הברואים, תפתח ידך יסבעון טוב. תשלח רוחך ייבא ראום, ותחדש פני האדמה. זה הפתיחה של קוף ג', החוויה האישית שלי, מהמשבר שלי בקוף ב', נפתח לעולם גדול מאוד של פני האדמה מתחדש. זה היופי. אז זה אם כן המעבר מקוף. סליחה. זה אם כן המעבר מקוף ב', מקוף ג' לקוף ד' וקוף ד' לקוף ה'. עכשיו פה עומדים באתגר מאוד מיוחד שאני רוצה עכשיו להראות לכם על ידי חיפוש המשך הסיפור פה. חזרנו קצת לסיפור של קוף ד', פה האדם העצמי ופה כל העולם. מה קרה בתהליך של מזמור קוף א' לקוף ד'? מזמור קוף ד' פתח את החזרת מלכות בית דוד, לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך אדוני אזמרה, ובסוף הוא רוצה להוקיע את כל רשעי ארץ. מה קורה במזמור קוף ד'? אשירה לאדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, ייתמו חטאי מן הארץ ורשעים עוד אינם. השיר והזמרה של דוד בתחילת קוף א', שיוצא נגד רשעי ארץ, היא בדיוק השיר והזמרה, אשירה ואז אמרה, אבל לא של דוד. כל אחד אומר אשירה אזמר, אזמרה. כולם שותפים לו. וזה בדיוק החלק המדליק של דוד המלך, שהוא מושך את כולם, את כל העולם כולו. דוד התחיל, ואני בסוף רוצה, לא כמו דוד המלך שאומר, עצמית כל רשעי ארץ, אני אומר, ייתם וחטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. גם פה כמובן, אני צריך לסמן באדום את הארבע מילים. אופה. מן הארץ. אתם רואים פה את האופס? רשעים מן הארץ. להחריט כל רשעי ארץ. הוא מחריט רשעי ארץ ושומר על ירושלים. וכל אדם הוא ייתם וחטאים מן הארץ. זה ממש אותם מושגים, וזו דוגמה איך שאתה בונה את החלקים הקטנים, ומעוד פסיפס, עוד אבן בפסיפס ועוד אבן, נוצרת תמונה גדולה ומעניינת. אני רוצה עכשיו בזמן שנשאר לדבר, אז מה קורה? ראינו שקוף ג' קוף ד' קשורים, קוף ד' מכין אותנו לקוף ה', וקוף ה', האדם הפרטי ודוד המלך כל העולם פה, כל העולם, והוא עכשיו מדליק את כולם, ראינו את ארבעת המקבילות. אי אפשר, אם אני מכניס לכל שקופית את הכל, אז היא בלתי אפשרי לקרוא את זה. הודו לשם, הודו לשם, הודו לשם. ופה אני נותן תיאור קצר. קוף ד' חתם בהללויה, קוף ה' חותם בהללויה. קוף וו פותח בהללויה, קוף וו חותם בהללויה וחותם את כל הספר. קוף ה' פותח בהודו לשם, קראו בשמו מישעיהו. קוף וו אומר הודו לשם, כי טוב, כי לעולם חסדו, וככה גם קוף זין. להודות לשם השם, יודו לשם חסדו, ארבע פעמים בקוף זין. מה קורה בקוף ה', בקוף וו וקוף זין? וזה אחד מהדוגמאות היוצאות מן הכלל של הפרשנות ההקשרית, שאתה מחפש אבנים קטנות מאוד ונוצרה תמונה מדהימה. אם נקרא את קוף ה', אני אגיד את זה קודם כל במבט מלמעלה, קוף ה' מתאר, כמו שאומרים בפסוקי דזמרה כל יום, קוף ה' מופיע בדברי הימים, חלק מזה. אני זוכר את ברית אברהם, עם ישראל נבחר, ולעם ישראל יש עתיד להגיע לארץ ישראל על פי תורת ישראל, עם עם ישראל. פרק קה, מי שלוקח את המזמור ביד, אם יש לכם את זה צמוד, מזמור קה נותן תיאור יפהפה של הבחירה של ההנהגה, והפסוקים האחרונים זה מזמור ארוך של 45 פסוקים. המזמור הבא, קו, מזמור ארוך שחותם את הספר הרביעי של 48 פסוקים. מזמור קז שפותח את הספר החמישי, מזמור ארוך של 47 פסוקים. הם די דומים באורך, מאוד דומים בתוכן, ומאוד מקבילים בניסוחים. ואני אתן לכם כמה דוגמאות, כיוון שיש לנו, כפי שאמרנו, הרבה זמן, עד פסח, בפסח, עד ליום העצמאות, קופזיין, אז אני מבקש לתת לכם צידה לדרך של דברים נפלאים, וצריכים לקרוא את זה עוד ועוד ועוד. מזמור קופי מתאר את היופי של הנהגת השם המבורכת. מזמור קו, באותם ניסוחים, מתאר לא את הנהגת השם המבורכת, אלא את התנהגות עם ישראל החוטאת. ועם ישראל מתנהג בצורה לא תקינה, אבל בסוף קוראים אל השם ומבקשים לחזור לארץ ישראל. קה מתאר איך שיצאו ממצרים והשם הביא אותם עד לארץ ישראל, וקו מתאר איך שלא השכילו ולא ראו את נפלאות השם ויצאו לגלות, והם סובלים בשבי מיד צר, וזה לא תקין, אז זה בעצם התמונה הנגדית. אלא מה? הם קוראים להשם, והם מבקשים בסוף, וקבצנו מן הגויים. מי שנמצא בידיו של צר אויבים בגלות במזמור קו, שזה הכישלון של הנהגת השם המבורכת, הרי במזמור קו, ההתנהגות החוטאת, היא הרסה את התוכנית של השם. הנהגתו המבורכת שיגיעו לארץ ישראל לא התגשמה. אם היא לא התגשמה, אז בגלל ההתנהגות שלהם זה נכשל. ומה הם עושים? בסוף הם מבקשים, הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. הם מבקשים וקבצנו. מה קורה במזמור קז? במזמור קז אומרים, קבצנו מן הגויים ומארצות קיבצם, תחילת מזמור קז, וזה מתאר את קיבוץ גלויות. אני יודע שמזמור קז אוהבים לתת שיעורים ומאמרים ועיון רב על קז, אומרים את זה ביום העצמאות. הרב יואל בינון כתב ספר ארוך על מזמור קז, ולא ראה את היופי של קה, קו, קז. מי שחוזר לארץ ישראל, וארבעה שחייבים להודות, זה מאיפה הכוח שלהם לחזור? הכוח שלהם לחזור, כי השם נתן הנהגה לברית אברהם בקה. וההנהגה הזאת של ברית השם בקה, להביא אותם לארץ ישראל, ושהכל יהיה תקין ואידיאלי, אני קורא את סוף קה, ויוצא עמו בססון, ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, הללויה. סוף קופי אומר, ממש כמו שלמדנו בבני עקיבא, ארץ ישראל, העם ישראל, על פי תורת ישראל. הכל אידיאלי לפי הנהגת השם. קופיו, הכל נכשל בגלל העם ישראל שחוטא. אבל מי הציל אותם בחטאי, בדרך החוטאת לאורך הדרך? משה רבינו. תזכרו שהספר הרביעי זה הספר של משה, וכבר הזכרנו. משה מוזכר בתהילים 8 פעמים, תפילה למשה איש האלוהים בתחילת הספר, במזמור קו פעמיים, ורק פעם אחת מחוץ לספר, הרביעי בסוף מזמור עין זין מהסבר מקומי. משה ממשיך להוביל אותם. למרות החטאים בקופיו, אנחנו מבקשים קבצנו מן הגויים. מה התיקון של קבצנו מן הגויים? שאם נחזור לארץ ישראל, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, זה לא בא בחלל ריק. אם חוזרים, חוזרים כי יש הנהגה חיובית בקוף A, יש התנהגות חוטאת בקוף ו' בפספוסים, וקוף ז' צריך לתקן ולשמור על עצמנו שלא נטעה עוד פעם. איך חותם מזמור קוף ז'? אתם שומעים בסוף מזמור קוף ז', אתם שומעים את האזהרה ואת התוכחה, חלילה שלא נטעה עוד פעם, כמו שחטאנו בקוף ו'. קוף ז' חותם, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. אם אתה לא תתבונן בחסדי השם, הרי ניפול חלילה חזרה מבחינה מוסרית ודתית ונגיע לגלות. עכשיו זה אחד מהדברים המדהימים, ראינו פה את הכניסה והיציאה למזמור קוף ו'. זה דף שלא חילקתי, הוא מאוד מורכב, הוא מפחית, מקבילות של ארבעת המזמורים, קוף א' עד קוף ד', מי שרוצה בשמחה אני אשלח, הוא נמצא באתר, אבל פה אני רוצה להראות משהו, איפה זה עכשיו? סליחה? זה דף ענק, שהוא בעצם הדף הזה, וחתכתי קצת, וזה לקרוא כמעט 150 מזמורים. נכון שרואים כל אות? בלתי אפשרי, ואני עומד פה, אומר פה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מי שמקבל את הכלל של ספר תהילים, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והוא קורא את קובעי קובעיו, ובזין, ואת כל ספר תהילים, יומם ולילה, הוא ישנן ויראה שיש אותם מושגים שמופיעים בקוף א', בקוף ה', קוף ו', קוף ז', והם מופיעים ביחד. וצילמתי אותם פה למטה, סיכמתי אותם פה למטה, ויש לכם את זה בדף המקורות. יש פה מושגים בולטים ביותר. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. אני קורא עכשיו רק את המקבילה הזאת. האם אפשר לראות את זה? כאילו? במזמור קוף ה' נאמר, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. זה מזמור קוף ה'. הם נכשלו, במקום עמל לאומים יירשו, והשם נתן להם לא, יצאתם לגלות, ולהפיל זרעם בגויים, ולזרותם בארצות, לא אתם יורשים את ארצות הגויים, כמו שראינו פה, אלא אתם יוצאים לגלות, לארצות הגויים, ושם אתם בניכר. ואם אתם שם בניכר, יבוא היום ומארצות קיבצה. מילה אחת מספרת, תזה, הנהגת השם, אנטיתזה, גלות, סינתזה, חכה לגאולה. איזה תפיסה עמוקה דתית יש שם להבין את הגלות. ויש פה את כל הדוגמאות שהבאתי פה, לכל אחד יש סיפור. ויוציא עמו בססון, ברינה את בחיריו, בקוף ה', זה מתאר את הרינה של יציאת מצרים בעבר ושל גאולת ישראל. ואנחנו מתהללים בנפלאותיו וזוכרים את נפלאותיו. מה קורה בקוף ו'? ויר בצר להם בשומעו את רינתם. הרינה פה זה לא התלהבות, שמחה, גאולה וישועה. זאת הרינה לשמוע אל הרינה ואל התפילה. הם מתפללים מתוך מצוקה כי הם בצר. אז אותו מושג רינה מופיע פה במשמעות נגדית, אנטי-תזה. מה קורה עם נפלאותיך שראינו כל כך יפה במזמור קה? אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. נפלאות בארץ חם והנוראות שראיתם על ים סוף לא הבנתם. אבל יגיע היום בשיבת ציון שתגידו, יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. תכירו את זה, ארבע פעמים זה מופיע בקוף זין כפזמון ונפלאותיו במצולה. אז מה שאני רוצה להגיד לסיום, שקוף ה', קוף ו', קוף זין, זה טריו פנטסטי. ומי שקורא מזמור אחד, לא לנשום, לא לצאת להפסקה עד שאתה לא גומר את כולם. מי שקורא את קוף ו', אותו הדבר. וזה רכבת הרים, roller coaster בלשונם, שאנחנו יכולים ללמוד בחירה. מזמור קוף זין יוצא מתוך תובנה ומתוך הבנה עמוקה מאוד, ויתבוננו חסדי השם. אתה צריך להתבונן. הרב הירש מסביר מאוד יפה, להתבונן זה להבחין בין לבין. בין הדרך הטובה לדרך הרעה, ויש לך את הבחירה בין לבין, זה להתבונן. וככה ניסיתי לתת סקירה ראשונית על הספר הרביעי, והשאר רבותיי, נספר על זה פעם הבאה. האם יש שאלות?
Ken, where can we find the article by Meir Weiss?
It's online. מזמור קוף דלת, תשלח רק, יש לך את האימייל שלי, אם לא תמצא, I will find it for you. It's a masterpiece. זה נמצא בתוך הספר שלו, שיצא במהדורת, בהוצאת ביאליק, והשם הספר זה מקראות כדמותן. והספר, המאמר הזה, מאיר וייס, אני לא יכול לגמור עליו את ההלל מספיק. מאיר וייס היה לו כושר, כישרון ורגישות ספרותית, והוא הפנה את תשומת ליבו של הקוראים, מה בין קוף דלת למזמור קוף ממה. עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את החלם ביתו. במזמור קוף דלת נאמר, מה גדלו, מה רבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, במזמור צדיבט נאמר, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. אז ממש תלמדו אצלו, חוץ ממאמר יפה, זה 30-40 עמודים, כדאי לקרוא, זה הרבה עבודה, ושווה לפונצר האגרה. אבל מעבר ליופי, לקרוא את זה, אתם לומדים שיטה איך לנתח מזמור, חבל שאני לא הכרתי שהכרתי את פרופסור וייס בצעירותי, עוד לא ידעתי כלום על פרשנות ההקשרית, אני לא חושב שהחוקרים כבר חיברו מספיק פרסומים על זה, וזה באמת הזדמנות לראות איך הלימוד הולך ומתפתח. אם לא תמצא, תכתוב לי בבקשה, ואני אשלח לך.
What is your email address?
b.gesund, G-E-S-U-N-D. You have it in all the, on most of my handouts at gmail.com. Okay. Be gesund. That's my medical advertisement. האם יש עוד שאלות?
Benny, you've confirmed today the connection between these mizmorim and the midaber, describing God talking to himself, Barchi Nafshi Hashem, when he's supposed to be talking to Moshe Rabbeinu.
אז פה אני רוצה, כן, פה אני רוצה להגיד איך מתואר דוד המלך. הוא מברך את השם עד כדי כך שמתוך נפשו יוצאת הברכה שהוא אומר ברכו את השם. וכשהוא מברך נפשי, מתברך העולם, אני מסתכל על העולם, אני רואה את העולם בצורה חיובית, ואני מתחבר לתיקון העולם. איזה גישה חיובית שנזכה להידבק ולהיות מודבקים מהשאיפה הזאת. זה באמת תהליך יוצא מן הכלל.
He echoes the ribono shel olam in Bamidbar.
אז כשהי אקוס, ודיברנו על זה פעם אחרונה, שישמח השם במעשיו בסוף מזמור קוף דלת, אנחנו רוצים שהשם, שיהיה לו קצת, אני אראה את המזמור. זה המזמור שראינו פעם אחרונה, ובאמת היום עסקנו ב... רזולוציה אחרת של הפסוקים. אופס. הנה. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. המשורר אומר, אתה יודע מה קדש ברוך הוא? איזו בריאה יפה בראת, אני מקווה, אני מאחל לך קדש ברוך הוא, שיהיה לך קצת יידיש נחס. מהבריאה שלך, יש רשעים בלי סוף. אני רוצה שיהיה לך טוב השם. ישמח השם במעשיו. אם יש לך נחת במעשיו, המבית לארץ ותרעד, ייגע בהרים וישנו. התגלית אלינו בהר סיני, והר סיני ישן כולו. זה מדביק אותי, אשיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, ירב על הפסיכי, גם אנוכי אשמח בהשם. אתה תשמח במעשיו, לך יש יידיש נחס מהבריאה שלך, מגיע לך, גם לי יש. וקראתי לזה אנתוזיאזם, בתוך אלוהים ביוונית. אז זה בדיוק המושג של המעבר בהתלהבות הבריאה. לא דיברנו על הלבוש, ואת זה רבותיי נשאיר לפעם אחרת. אז בעזרת השם, אני מאוד ממליץ מי שרוצה מהשיעור הזה, להיכנס לעולמו של ספר תהילים בכל מזמור, לקרוא את קופי עד קוף זין, ולקרוא את היחידה הזאת, ולראות את המעברים בדף, יש לכם את המקבילות, ואני מקווה שזה יעזור לכם לגלות דברים לבד, ולהסביר לבד. אני מודה על ההשתתפות, ונשמע הרבה הרבה בשורות טובות, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם.
אמן.
תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.